ley soy dos ya su hoy o vos o va de ti peyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, ט' בניסן תשע"ט, מסכת חולין, דף קל"ח. ומחר בעזרת השם נלמד את דף קל"ט, ביום שלישי את דף קמ"ם, ביום רביעי את דף קמ"א, וביום חמישי נלמד את דף קמ"ב במסכת חולין. ונחגוג בשמחה ובטוב לבב את סיום המסכת כולה על קמ"ב דפיה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אתם מאזינים מרדיו קול חי, המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. מביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור... בנימין מילצקי. בהתרגשות, בשמחה ובטוב לבב, שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש בתחילתו של השבוע הגדול הזה, שבסיומו, בעזרת השם ובישועתו, שני חגים. חג סיום מסכת חולין, ולאחר מכן חג הפסח, תשע"ט. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אנחנו מברכים את בורא כל העולמים. יהי רצון לפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון על סיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, והוא היה ערב שבת הגדול. אז למדנו את דפים קל"ו וקל"ז, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום והחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מניין הוכיחו שאין הכללים שאמר רבא בשיטת רבי אלעאי נכונים? והתשובה היא, מכך שמצינו שפטר רבי אלעאי בהמת השותפים מבכורה וממתנות. שאלה שנייה, מדוע לא נלמד מתרומה לראשית הגז לחייב מיטה וחומש בזרים? והתשובה, משום שנאמר שם בו ועליו ולא בראשית הגז. שאלה שלישית, כיצד הייתה אבי אמינא לחייב בזה בראשית הגז? והרי אין בזה אכילה. מתרצים התוספות, כיוון שאין בזה אכילה, ההנאה מהם נחשבת אכילה. שאלה רביעית, בבית מיני תאנים שחורות ולבנות האם תורמים מזה על זה? והתשובה, לתנא קמא אין תורמים לרב יצחק בשם רבי אלעזר, לבית שמאי אין תורמים ולבית הלל תורמים. שאלה חמישית, האומר כל גזעי ראשית, האם דבריו קיימים? והתשובה, לחכמים קיימים, ברבי אלעאי אין קיימים. שאלה שישית, מדוע למד רבי שמעון בראשית הגז ממעשר לפתור בטריפה ולא מבחור לחייב? התשובה, משום שמעשר וראשית הגז נוהגים בפשוטים ובחור רק בבחורים. שאלה שביעית, מניין נלמד שנוהג ראשית הגז רק ברחילים? והתשובה, שנאמר לעמוד לשרת שצריך דבר שראוי להשתמש בו בגדי כהונה. שאלה שמינית, מה נלמד בגזרה שווה ומגז כבשה התחמם? והתשובה, שבכבשים שצמרן קשה פטורים. שאלה תשיעית, השוטפת הרחלים ונתלש הצמר מהם, האם חייב בראשית הגז? והתשובה, לחכמים כן, לרבי יוסי לא. והשאלה האחרונה, בכמה רחלים חייבים בראשית הגז? והתשובה, לבית הלל בשניים, לבית שמאי חמישה ולרבי יוסי בארבע. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, ערב שבת הגדול תשע"ט. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע ט' בניסן תשע"ט, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף קל"ח במסכת חולין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קל"ז עמוד ב' בשורה השנייה בנקודותיים, ומן המילים רב דוסה בן ארקינס אומר שחיוב ראשית הגז הוא רק אם יש בכל אחת מהחמש כבשים גז בשיעור מנה וחצי. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, שפתחה את הפרק ה-11 במסכת חולין, לעיל בדף קל"ה, כמה הוא שיעור הגזיזה שפחות מכך, אין חיוב לתת לכהן, מחלוקת. רב דוסה בן ארקינס אומר, השיעור הוא חמש רחילות שיהיו גוזזות מכל אחת מהן, גיזה במשקל מנה, מנה ופרס. מנה וחצי חייבות בראשית הגז, אבל כשגוזזים פחות מן השיעור הזה, אין חיוב לתת ראשית הגז לכהן, וחכמים חולקים ואומרים שהשיעור הוא חמש רחילות גוזזות כל שן, ושיעורו של רבדוסה בן ארקינס, שאמר מנה וחצי, הם 37 וחצי סלעים, כי מנה זה 25 סלעים. כך אומר רשי. וחכמים חלקו ואמרו, חמש רחילות גוזזות כל שן. מביאה הגמרא מחלוקת בביור שיטת חכמים. שואלת הגמרא, וכמה זה השיעור כל שן שאמרו חכמים? והניחה הגמרא בפשטות, שלמרות שכתוב במשנה כל שן, אין זה ממש כפשוטו, אלא כוונה לשיעור מועט. ולכן היא מבררת כמה הוא השיעור. מבארת הגמרא, אמר רב, מנה ופרס, מנה וחצי מכל החמש יחד. והלשון כל שן הוא, משום של רב דוסה צריך מנה ופרס מכל אחד, שזה שיעור מרובה. לכן אמרו חכמים כל שן, כוונתם שלדבריהם מספיק שיעור מועט של מנה ופרס מכולם יחד. ואין הכוונה כל שן כפשוטו. ובלבד שיהיו מחומשות, שלכל אחת מהצון יהיה גז לכל הפחות חמישית מהשיעור. אבל אם אחת מן הצון הגז שלה הוא פחות מכך, אף שמכולם יחד יש שיעור מנה ופרס, אין חיוב ראשית הגז. אז בפשטות מדובר על מנה של 100 זוז שהם 25 סלעים, נמצא שמנה וחצי זה 37 וחצי סלעים, כל צון צריכה להיגזז לכל הפחות בשיעור של 30 זוז, שהם 7.5 סלעים. בהמשך תעמיד הגמרא שרב מדבר על מנה של 40 סלעים, ואם כן מנה ופרס, הכוונה 60 סלעים, וחמישית מזה 12 סלעים. שיטה שנייה בדעת חכמים, ושמואל אמר, שכל שן שאמרו חכמים, היינו שכדי להתחייב צריך שמכל החמש יחד יהיה גז במשקל 60 סלעים, ונותן מתוכם ראשית הגז במשקל סלע אחת לכהן, שזה אחד מ-60. כיוון שדעתו ששיעור הנתינה לכהן הוא 1 מ-60 כמבואר לכמן בגמרא, לכך סבר שהשיעור להתחייב הוא 60 כדי שיוכל לתת לכהן לכל הפחות משקל של סלע אחד, שבפחות מכך אין נחשב כלל נתינה. שיטה שלישית בדעת חכמים, רבא בר בר חנה אמר בשם רבי יוחנן שכוונת חכמים שצריך גז במשקל 6 סלעים מכולם יחד, ומהם ייתן לכהן גז במשקל של 5 סלעים, ואחד ישיר לו. בכוונת המשנה שלעולם שיעור הנתינה לכהן הוא משקל 5 סלעים שביהודה, בין אם כל הגז שלו הוא רק במשקל 6 סלעים, בין שיש לו גז במשקל של 1,000 סלעים. שיטה רביעית בדעת חכמים, מולה אמר בשם רבי אלעזר, כל שהן שנינו כפשוטו, ואפילו כשהגז של כולם יחד אינו אלא כמשקל סלע אחד. ומדברי רשי משמע שצריך על כל פנים שיעור גז במשקל סלע, ובפחות מכך גם לרבי אלעזר אינו מתחייב לתת, שאין זה נחשב כלל לנתינה. בקשה הגמרא על שמואל ורבי אלעזר, תנן שנינו במשנתנו, וכמה גז נותן לו לכהן? משקל 5 סלעים ביהודה, שהם 10 סלעים לפי משקלם בגליל, שסלעים שלהם היו מחצית ממשקל הסלעים שביהודה. בישלמה לרב ורבי יוחנן, ניחא, המשנה מובנת לדברי רב ורבי יוחנן שאמרו שהשיעור המחייב בראשית הגז הוא יותר ממשקל 5 סלעים, ומובן שעליו ליתן לכהן 5 סלעים מתוך כל הגז. רבי יוחנן אמר בפירוש שיש לתת לכהן 5, וגם לרב שלא אמר זאת בפירוש אפשר לומר שכך הוא סובר, שהרי הוא לא פירש כמה לשיטתו שיעור הנתינה לכהן. אלא לשמואל שאמר שנותנים לכהן משקל של סלע אחד, וכן לרבי אלעזר שאמר שהשיעור שמחייב בנתינה הוא כל שן כפשוטו ואפילו סלע אחד, קשיא. קשה עליה ממשנתנו שלימדה שעליו ליתן לכהן משקל 5 סלעים. שואלת הגמרא, הלא מקשה, שהרי גם על רב קשה, ולטעמך לדבריך המקשה שאמרת שלרב מיושב ולרב מניחה, וכי לשיטת רב מיושבת המשנה והרב שמואל דאמרי תרוויו, אמרו שניהם דין אחד שראשית הגז ב-60. כדי לקיים את מצוות ראשית הגז, צריך לתת לכהן חלק אחד מ-60 מכל הגיזה. ולדעת רב שהשיעור המחייב לחכמים הוא מנה ופרס מכולם יחד, חלק אחד מ-60 מהשיעור הזה אינו יותר מסלע. כי בפשטות כוונת רב למנה של 25 סלעים, ואם כן מנה ופרס, הם 37 סלעים וחצי. אחד מ-60 יוצא פחות מסלע. וגם לפי מה שהגמרא לכמן מסיקה שרב מדבר על מנה של 40 סלעים, אז מנה ופרס, הכוונה ל-60 סלעים, אחד מ-60 משיעור זה, הוא סלע, על כל פנים זה לעולם פחות מ-5 סלעים. ואם כן, גם על רב קשה מהמשנה שכתבה, שנותן לכהן משקל 5 סלעים ביהודה, ובמחלוקת שהובה לאל כמה הוא שיעור ראשית הגז, רב ורבי אלעזר לא פרשו כמה נותן לכהן, אלא רק כמה השיעור שמתחייב במצווה. ועכשיו מדייקת הגמרא, כמה הוא שיעור הנתינה לרב על פי מה שאמר שראשית הגז ב-60. מיישבת הגמרא את הקושייה על רב ושמואל ורבי אלעזר ומבארת, שהדין במשנה שנותנים לכהן, המשלה סלעים מדבר באופן אחר. ההתמר עלה דהי, הרי כבר שנינו על דברי המשנה שצריך לתת לכהן משקל 5 סלעים, שרב ושמואל דאמרי תרוויו, אמרו שניהם, אין דין זה המשך לרישה של המשנה שדיברה על כל מצוות ראשית הגז, אלא מדובר בישראל שיש לו גיזין הרבה עסקינן. מדובר בישראל שיש לו צון רב והפריש מהם הרבה גיזין לראשית הגז, ומבקש לתנן לכהן, והישראל רוצה לחלקם להרבה כהנים. ואמרינן לי, במשנתנו מלמדת שאומרים לו, כל חד וחד לא תבצר לי מחמשת סלעים. לכל כהן וכהן אל תיתן פחות מ5 סלעים, שזה שיעור הנתינה הפחות ביותר שהוא חשוב. כיוון שהוא מספיק כדי לעשות בגד קטן. כלומר, שעדיף שהגיזה תתחלק לפחות כהנים, ובלבד שיהיה לכל אחד מהכהנים שיעור חשוב כדי שיוכל לעשות מזה בגד קטן, כמבואר במשנתנו. ולכן, גם צריך שהחמש יהיה המשקל לאחר שמלבנו, כמבואר במשנה, ולכמן בדף קופלם את חטא מודע לף, יבואר מהו הבגד הקטן. אבל אין דין ששיעור הנתינה לכהן תמיד יהיה חמישה סלעים, אלא לעולם לרב ושמואל שיעור הנתינה הוא אחד מ-60 מגיזתו, בין שהיו גיזותיו מרובין ובין שהיו מועטים. ואף אם שיעור הנתינה הוא פחות מחמישה סלעים, הוא מקיים בנתינתם את המצווה. אלא שכשיש לו הרבה, שלא יפחות מליתן לכל כהן שיעור של חמישה סלעים, אף שבכך יתחלק לפחות כהנים. והפסוק תיתן לו שאובה במשנה שממנו משמע שצריך שיעור נתינה של חמישה סלעים, אינו אלא אסמכת, שהרי הפסוק הולך גם על תרומה, ושם ודאי מספיק חיטה אחת לפתור את כל הקרי. ועיקר הלימוד שצריך נתינה של חמישה סלעים, הוא מהפסוק לעמוד לשרת שמובא לכמן בדף קוף למתחת עמוד א', שהרי הגמרא שם שואלת על המשנה מניין שצריך שיעור של חמישה סלעים, ומביאה את הפסוק לעמוד לשרת. והפסוק הזה אינו מדבר בעיקר החיוב, אלא בישראל שיש לו גיזים הרבה. כך אומר תוספות הראש. וברשי ובמאירי מבואר, שלרב ושמואל אחד מ-60 זה השיעור מדרבנן, אבל מהתורה אין לזה שיעור. והרי מילוניל כותב שזו יצא טובה לישראל, שכיוון שהשם זיקה הוא בגיזה, שייתן מזה מתנה יפה לכהן, שיוכל לעשות מזה בגד קטן. ואילו לרפי רבי אלעזר, גם מדרבנן מספיק לתת כלשהו. אם כן, זהו סיכום השיטות בשיעור ראשית הגז. שלוש שיטות כמה צון צריך שיהיה כדי להתחייב במצווה. לבית שמאי 2, לבית הלל 5, לרבי ישמעאל ברבי יוסי בשם אביו, 4. שתי שיטות יש כמה יהיה שיעור הגיזה כדי להתחייב. לרב דוסה מנה וחצי, ולחכמים כלשהן. ובביור דעת חכמים נאמרו 4 שיטות. לרב מנה וחצי מחומשות, לשמואל 60 סלעים, לרב ברברחנה בשם רבי יוחנן 6, ולאולה בשם רב לזר אפילו סלע אחד. כמה מתוך הגיזה צריך לתת לכהן? לרב ושמואל 1 מ-60, לרב ברברחנה בשם רבי יוחנן 5, ולאולה בשם רב לזר אפילו סלע אחד. מי שיש לו גיזין הרבה, רב ושמואל אמרו שבזה לימדה המשנה שלא יפחות לכל כהן מ-5 סלעים. הגמרא דנה בדברי רב ושמואל שהוזכרו שראשית הגז שיעורה 1 מ-60. גופה נשוב לעצם דברי רב ושמואל ונבהר אותם. שנינו שרב ושמואל דאמרית ארוויו אמרו שניהם שמצוות ראשית הגז מתקיימת בנתינת חלק 1 מ-60 מהגז לכהן. וכן מצוות תרומה, היינו תרומה גדולה שמפרישים מכל התבואה והפירות שגדלו בארץ ישראל, ולפני הפרשה הפירות נחשבים טבל ואסורים באכילה בין לכהנים בין לישראלים והאוכלם במזיד חייב מיתה. אז מצוות תרומה שיעורה בנתינת חלק 1 מ-60 מהתבואה. וכן מצוות פאה, קוצר שדה הוא חייב לשער חלק מהתבואה כדי שלאחר מכן יקצרו העניים לעצמם, שנאמר לו תחלה פאת שדך בקוצריך. מלמדים רב ושמואל שצריך לשער חלק 1 מ-60 מכל התבואה שבשדה. ושאר פרטי המצווה של פאה מתבארים במשניות במסכת פאה. בהמשך תקשה הגמרא שבמשנה במסכת פאה מבואר שפאה היא מהדברים שאין להם שיעור. אז אם כן, רב ושמואל אומרים שמצוות פאה שיעורה באחד מ-60. שואלת הגמרא וכי תרומה שיעורה ב-60? ואננתנן שנינו במשנה במסכת תרומות פרק ד' משנה ג' ששיעור תרומה למי שתורם בעין יפה הוא 1 מ-40. אז כיצד ייתכן שרב ושמואל נקטו את השיעור של עין רעה ואמרו לגבי תרומה 1 מ-60? יושבת הגמרא שהם דיברו על השיעור מדאורייתא שהוא 1 ב-60. והשיעור של 1 מ-60 נרמז בנביא בספר יחזקאל פרק ממהי פסוק י"ג. זאת התרומה אשר תרימו שישית העיפה מחומר החיטים, ושישיתם העיפה מחומר השעורים. חומר הוא 30 שאין ועיפה 3 שאין. אם כן, שישית של העיפה הכוונה חצי שאה, וכשתוציא חצי שאה לתרומה מתוך 30 שאין, הרי עולה שחלק התרומה הוא 1 מ-60, ומזה למדים ש-1 מ-60 הוא שיעור תורה. ככה תוספת במסכת תרומות. אז רב ושמואל מדברים על השיעור מדאורייתא שאכן זה 1 מ-60 בתרומה. ואכן מדרבנן תקנו שיעור של 1 מ-40 למי שרוצה לתת בעין יפה. שואלת הגמרא וכי מדאורייתא שיעור תרומה ב-60, ואמר שמואל אפילו תרומה של חיטה אחת פותרת את הקרי כולו ולא צריך 1 מ-60. אז כיצד אמר שמואל יחד עם רב ששיעור תרומה הוא ב-60? ואם כן יש קושייה מ3 מקומות זה על זה? רב ושמואל אמרו שהשיעור 1 מ-60 ושמואל עצמו במקום אחר אמר שמספיק חיטה אחת. ואילו במשנה כתוב ששיעור עין יפה הוא 1 מ-40, אלא מיישבת הגמרא כל דין נאמר על אופן אחר. מיישבת הגמרא ואומרת שיעור תרומה מדאורייתא הוא כדי שמואל שמספיק חיטה אחת, ומדרבנן מדברי חכמים בתרומה דאורייתא שחיובה הוא מהתורה כגון בדגן תירוש ויצער, שבזה הפסוק מדבר במפורש, ספר דברים פרק חי פסוק ד' ראשית גנך תירושך ויצערך, יש לתת יותר מחיטה אחת, ושלושה שיעורים נאמרו בה. א', הנותן בעין יפה ייתן 1 מ-40, ב', הנותן בעין בינונית ייתן 1 מ-50 שהוא שיעור יותר מועט, ג', הנותן בעין רע ייתן רק 1 מ-60 וזהו הדין ששנינו במשנה. ורב ושמואל אמרו, שדרבנן בדרבנן, ששיעור תרומה מדרבנן, בדבר שכל חיובו אינו אלא מדברי חכמים, כגון בפירות האילן ובירק, לכתחילה ב-60, ואין צריך להוסיף לפי שחכמים לא יחמירו בדבריהם שייתן בעין יפה. ומה שמרומז בפסוק בספר יחזקאל שהבאנו, שגם בדאורייתא השיעור הוא אחד מ-60, אין זה נאמר אלא על צרי עין שנותנים בעין רעה, אבל אמנם בתרומה דרבנן, זהו השיעור לכתחילה. מבררת הגמרא דין נוסף שאמרו רב ושמואל שגם פאה שיעורה ב-60. מקשה הגמרא, כיצד רב ושמואל אמרו ששיעור פאה הוא לשייר אחד ב-60, והתנן הרי שנינו במשנה במסכת פאה פרק א' משנה א', אילו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים, מצוות עשה מהתורה להביא לבית המקדש ביקורי פירות שגדלו בארץ ישראל, כנאמר ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, מלמד את המשנה שאין שיעור לכמות הביקורים. והרעיון, הבא לבית המקדש להיראות לפני השם ברגל, צריך להביא קורבן עולת ראייה. כנאמר, ולא יראו פני ריקה, מלמד את המשנה שאין לזה שיעור. ונאמר לגבי שני עניינים, אין לזה שיעור. א', שאין שיעור לכמות הפעמים שמתחייבים בזה, לפי שכל פעם במשך הרגל כשמגיעים לעזרה בבית המקדש, צריך להביא את הקורבן הזה. ב', אין שיעור לערך הקורבן, אלא כפי שידו משגת. שנאמר איש כמתנת ידו, כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך, כאמור במסכת חגיגה, דף זין עמוד א'. הנה מבואר במשנה שאין כלל שיעור לפאה. אז איך רב ושמואל אמרו ששיעור פאה לשייר זה 1 ב-60? מתרץ את הגמרא כוונת המשנה שמדאורייתא באמת אין לה שיעור ויכול לשייר כמה שחפץ. אבל בדרבנן, שיעורה ב-60. שואלת הגמרא מהי כמה שמלן, מה החידוש בדברי רב ושמואל? תנינה, שנינו זאת במפורש במשנה במסכת פאה, פרק א' משנה ב', שמדרבנן אין פוחתים לפאה מ-60, אף על פי שאמרו שמהתורה פאה אין לה שיעור. מתרץ את הגמרא, אתם. בארץ, אחה בחוץ לארץ. מהמשנה אנו למדים רק שחכמים נתנו שיעור לפאה בארץ ישראל, אבל רב ושמואל חידשו שגם בחוץ לארץ יש שיעור. כמה? 1 מ-60. ואף שגם לעניין תרומה מדאורייתא אין שיעור, שהרי שנינו שחיטה אחת פותרת את הקרי, מכל מקום לא הוזכרה במשנה בין הדברים שאין להם שיעור, משום שחיטה אחת מועילה רק להפקיע שם טבל ולפתור ממיטה, אבל לכתחילה צריך 1 מ-50 ומ-60, והשיעור הזה מרומז בתורה. מביאה הגמרא מעשה ברבי יוחנן ואיסי בר הנה, שבסופו הם דנים בשיעור אישית הגז. כיסה לי כיסי בר איני, כשעלה איסי בר איני מבבל לארץ ישראל, אשכחי רבי יוחנן מצאו רבי יוחנן לאיסי בר איני דקמתני ללברי, בשעה שלימד לבנו את משנתנו, ושמע שאיסי שנה לבנו רחילים בלשון זכר. אמר לי, אומר לו רבי יוחנן לאיסי, אתני תשנה לו רחילות בלשון נקבה. אמר לאיסי לרבי יוחנן, אני שונה כדכתיב, כמו התיבה שמופיעה בתורה. נאמר בספר בראשית פרק למד ב' פסוק ט"ו, בעניין המתנות ששלח יעקב לאיסיו, רחילים 200, ולא רחילות. אמר לרבי יוחנן לאיסי, לשון תורה לעצמה, לשון חכמים לעצמם. דהיינו, אל תדמה את לשון התורה ללשון חכמים במשנה. ואף שבתורה כתוב רחילים, במשנה יש לומר רחילות, שכך הוא לשון חכמים. ואמר שם מבאר שרחילים הוא שם המין כולו, דהיינו שכולל גם את הסחרים וגם את הנקבות. כנאמר בשיר השירים, שינייך כעדר הרחילים. ואין הכוונה שם דווקא למין הנקבה. ואומנם כשהפסוק בא להבדיל, קורא לנקבה רחל ולזכר איל. כנאמר שם בספר בראשית, רחילים 200 ואילים 20. וכיוון שלרוב שם המין הוא בלשון זכר, ולכן כשמתכוונים לכל המין אומרים רחילים בלשון זכר ולא רחילות בלשון נקבה. ולכך, גם כשמתכוונים לנקבות בלבד אומרים רחילים, ולזה אמר איסי רחילים. ורבי יוחנן סבר שאף שבלשון הפסוק כך הוא, מכל מקום לשון חכמים לעצמם, שהרי במשנה מצינו שאף שמתכוונים לכל המין אומרים בלשון נקבה. כמו ששנינו במסכת בבא קמא, רחל טעונה וגזוזה. ואם כן גם במשנתנו שמתכוונים לכל המין, יש לומר רחילות בלשון נקבה ולא רחילים. ממשיכה הגמרא לספר את חילופי הדברים בין רבי יוחנן לאיסי בר איני. אמר לי, שאל רבי יוחנן את איסי מן ריש סדרה בבבל, מי הוא ראש הישיבה בבבל? אמר לי, השיב איסי לרבי יוחנן, ראש הישיבה הוא אבא אריכה. אבא ארוך, כוונתו הייתה לרב וקראו כך, משום ששמו של רב היה אבא, ובכל מקום שהיה, היה מכונה בשם רב לכבודו, כמו שרבי יהודה הנשיא היה מכונה בשם רבי. והיה הגבוה ביותר בדורו, כמבואר במסכת נידה דף רב דלת עמוד ב'. אמר לי רבי יוחנן לאיסי, אבא אריך הקרית לי, כך אתה מכנהו? והרי היה לך לכנותו בדרך כבוד ולומר רבינו, שהרי דחיר נקדעה ויתבינה, אחר י' ז' שורה נחורי דרב כמי דרבי. אני זוכר שכשרב היה בארץ ישראל, קודם שירד לבבל, והייתי יושב 17 שורות אחריו, כשהיינו יושבים ללמוד לפני רבי, ובזמנם היו התלמידים יושבים שורות שורות לפני הרב לפי סדר גדלותם וחשיבותם, וככל שהשורה קרובה יותר לרב, היה הדבר מלמד שהיושבים בחשובים יותר מהשורה שמאחריהם. ואם כן, בזה שרב ישב 17 שורות לפני רבי יוחנן, מלמד שהיה חשוב יותר. ונפקי זיקוקין דנור, היו יוצאים ניצוצות שלש מפומי דרב לפומי דרבי, מפיו של רב לפיו של רבי, ומפומי דרבי לפומי דרב, מפיו של רבי לפיו של רב, כשהיו נושאים ונותנים בדברי תורה. ונאמר זאת בלשון משל על התורה שנמשלה לאש, כאמור בירמיהו פרק כ"ג פסוק כ"ט, הלוקות דברי כאש, והכוונה שכשהיו עוסקים בלימוד, התורה הייתה רותחת בהם. כך אומר המהרש"א, ובעץ יוסף הוסיף לבאר את הדמיון בין התורה לאש, שהרי כמו גחל קטן שרק על ידי שנפיח ברוח ונשלבו, ייפתח ויגדל ללהבה גדולה שתתפשט ותתלהט ויהיה בה כמה מיני גוונים, וכל אלו לא נראו קודם לכן בגחל, אף שהיה חבוי בתוכו, שהרי כל מה שנהיה זה ממנו. כך דברי התורה שכל מצוותיה ואותיותיה, אם אין דורשים אותם, נראים כגחלים עמומות. אבל כאשר אדם משתדל ויעסוק בה, אז מכל תיבה תהיה שלבת עולה מאליה, ויפתחו כל הידיעות והסודות הצפונות בה. אז כאשר אותם זיקוקים דינור היו יוצאים מפיו של רב לפיו של רבי, ומפיו של רבי לפיו של רב, ולאיתן הידה, ולא הייתי מבין מה אין אמרין, מה הם אומרים, כלומר שדיבורם היה בדרגה גבוהה עד שלא הבנתי דבריהם, ואת אבא עריכה קרית לי. אתה קורא לו אבא עריכה? זה לא לשון חשיבות, היה לך לקרוא לו רבינו בלשון כבוד. אומר החתם סופר הטעם שאיסי בריני קרא לו כך, כי לא רצה לקרותו רב בפני רבי יוחנן, לפי שאסור לאדם לחנות איש אחר בשם רב לפני רבו או לפני גדול הדור. ועל זה השיב לו רבי יוחנן שרב הוא גם רבו, כמו שראינו ליל בדף צדיהי עמוד ב', שרבי יוחנן כתב לרב לקדם רבינו שבבבל, לכבוד רבינו שבבבל. שואל איסי בריני את רבי יוחנן בעניין ראשית הגז, אמר להיו, אמר לו איסי לרבי יוחנן, ראשית הגז בחמה, כמה שיעור גז נצרך כדי להתחייב בראשית הגז? אמר לה, השיב לו רבי יוחנן לאיסי ב-60, השיעור הנצרך כדי להתחייב הוא משקל 60 סלעים. הקשה איסי על רבי יוחנן וענן בכל שן תנן, הרי אנחנו שנינו במשנתנו שחכמים אומרים שמספיק כל שן כדי להתחייב. אמר לה, השיב לו רבי יוחנן לאיסי, אם כן, מה בין לי ולך, אם איני יודע את פירוש המשנה יותר ממך, אם כן, מה ההבדל בינינו? ובמה אני גדול יותר ממך? אלא, אני עדיף ממך שאני יודע את פירוש המשנה שהכוונה לשיעור 60. והלשון כלשהן שנאמר אינו בדווקא, ומה שחכמים נקטו לשון כלשהן, זה משום שבאו לומר שלא צריך שיעור מרובה כמו שהצריך בידוסה, אלא די גם בשיעור מועט. אבל אין הכוונה כלשהן כפשוטו. הרבדים מביא מחלוקת בשיעור ראשית הגז, כי את הרבדים כשבא רבדים עם ארץ ישראל לבבל אמר, שיש מחלוקת בשיעור הגז הנצרך כדי להתחייב בראשית הגז. רב אמר שכדי להתחייב צריך גז בשיעור 60 סלעים. רבי יוחנן משום רבי ינאי בשם רבי ינאי אמר ב-6 סלעים. אמר לאביי לרבדימי בדבריך, אנחת לנחדה ואקשת לנחדה. גרמת שקושייה אחת שהייתה לנו התיישבה, וקושייה אחרת התעוררה. מבארת הגמרא בתחילה איזה קושייה התיישבה על ידי דבריו של רבדימי. בישלמה דרבי יוחנן דרבי יוחנן לא קשיא. לאיל רבא בר ברכנה אמר בשם רבי יוחנן שהשיעור המחייב בראשית הגז הוא 6 סלעים, ולעומת זאת מצינו במעשה לאיל, שרבי יוחנן אמר לאיסי בר איני שהשיעור הוא 60, אם כן הסתירה בדעת רבי יוחנן. והנה כעת, שאמר רב דימי שרבי יוחנן אמר בשם רבי ינאי שהשיעור הוא 6, מתיישבת הסתירה, כי יש לומר עדי די ועדי רבי. מה שרבי יוחנן אמר לאיסי בר איני שהשיעור הוא 60 זה מה שהוא סובר בעצמו, ומה שרבא בר ברכנה אמר בשם רבי יוחנן שהשיעור הוא 6, אין זה שיטת רבי יוחנן עצמו, אלא אמר זאת בשם רבי ינאי שהיה רבו. ואם כן, לדברי רב דימי התיישבה הסתירה בדעת רבי יוחנן. אלא דרב אדרב קשיא. אבל עכשיו מבארת הגמרא את הקושייה שהתעוררה מדברי רב דימי. מדברי רב דימי עולה סתירה בדברי רב. דעה אמר רב, שהרי רב אמר לאל שהשיעור המחייב בראשית הגז הוא גז במשקל מנה ופרס, מחמש צון ביחד. והיינו 37 סלעים ומחצה, ואילו רב דימי אמר בשמו שהשיעור הוא 60 סלעים. מיישבת הגמרא את הקושייה ואומרת דרב אדרב נמי לא קשיא. גם הסתירה שיש לכאורה בדברי רב אינה קשה. כי יש לפרש בדבריו מה ימנה דקאמר, מה כוונתו כשאמר מנה ופרס? לא למנה של מאה זו שם 25 סלעים, אלא למנה בין 40 סלעים, מנה של 40 סלעים דאבלי ב-60, שמנה וחצי כאלו הם 60 סלעים. וזה כדברי רב דימי שאמר בשם רב שהשיעור להתחייב בראשית הגז הוא 60. שואלת הגמרא לביור בדברי רב שכוונתו למנה של 40 סלעים, ותני תנה מנה בין 40 סלעים, וכי מצינו שתנה שונה מנה וכוונתו למנה של 40 סלעים? ישבת הגמרא, אין, אכן מצינו שתנה כתב מנה וכוונתו למנה של 40 סלעים. הגמרא מוכיחה שמצינו שתנה יזכיר מנה של 40 סלעים, והתניא כך שנינו בתוספתא של מסכת כלים חימת חדשה, כלי מעור כאין סקה עומד לקבל משקים שלא הסתיימה תפירתו ויש בו סדק, וחימת כמו שנאמר לגבי הגר ותמלא את החימת מים ותשקת הנער, אז חימת חדשה אף על פי שמקבלת רימונים שראויה לקבל בתוכה רימונים שאינם נופלים מהסדק הצר, מכל מקום טהורה. לפי שעד שלא נגמרה מלאכת עשייתה, אין לה דין כלי ואינה מקבלת טומאה. כל מה שנחשב לכלי הוא ראוי לקבל טומאה על ידי נגיעה או אוהל, אבל דבר שאינו כלי, גם אם יהיה באוהל המת לא יקבל טומאה. והתוספת המלמדת שעד שלא נשלמה עשיית הכלי לגמרי, אין בו דין כלי. ואינו מקבל טומאה אף שיכול לשמש לקבל רימונים. אמנם כפי שמיד יבואר, לאחר שכבר נשלמה מלאכתו וקיבל שם כלי, כל זמן שראוי לרימונים לא פוקע ממנו דין כלי ומקבל תומה. ממשיכה התוספתא ואומרת, אבל אם תפרה לגמרי, והוא שלמה עשייתה ולאחר מכן נקראה, שיעורה כמוציא רימונים. אם נקראה כל כך עד שנופלים רימונים דרך הקרע, שוב אין לה שם כלי ואינה מקבלת תומה. אבל אם לא נקראה כל כך ורימונים לא נופלים ממנה, כיוון שעדיין ראויה היא לרימונים, לא עבד ממנה שם כלי ומקבלת תומה, כדין כל הכלים שמחזיקים רימונים, נחשבים עדיין כלי כמבואר במסכת כלים פרק י' ז' משנה א'. זוהי דעת הנקמה. הבלזר בן יעקב אומר שאין השיעור נמדד ברימונים לפי שאין דרך לשים בחיים את פירות, אלא כדי ששם כלי יתבטל ממנו צריך נקב בשיעור יותר גדול, ושיעורו כפקעיות של שתי, פקעות חוטים של שתי, שלזה משתמשים בהימת. והכוונה אומר רבי עובדיה מברטנורה לחוטי האורך של ההריגה, והם דקים יותר מחוטי הערב. ומשקלם, אחת מארבע במנה בין 40 סלעים, רבע ממנה של 40 סלעים, והיינו 10 סלעים. אם כן, מצינו שהמשנה משתמשת בשם מנה וכוונתה למנה של 40 סלעים. ולכאורה נראה שמחלוקת רב לזר בן יעקב וחכמים היא מה הדרך להשתמש בהימת, האם לפקעיות של שתי או לרימונים, וקשה, וכי חלקו בדבר הנראה לעין מה השימוש. ועוד קשה, הרי התבהר שהשימוש של הימת זה למשקים. ואם כן, הרי שיעורו ככונס משקה, גודל של נקף שיכנסו דרכו משקים לכלי כשיניחו על גבי מים, כמו כל כלי של משקים. ולכן מבאר המשנה האחרונה שלפי שניהם החימת מיועדת לשימוש למשקים. אלא שלשניהם אין חילוק בין כלי של משקים לכלי של פירות ולעולם השיעור ברימון. ונחלקו בחימת שהוא כלי גדול שבבית אין משתמשים בו למשקים אלא לפקעיות של צמר, שגדולים מן הרימון, וזה רוב תשמישו. וכשיוצאים לדרך משתמשים בו למשקים, וזוהי מחלוקתם. תנא קמא סבר שכיוון שמיוחד למשקים שיעורו ברימונים ככל הכלים, ורב אליעזר בן יעקב סבר שכיוון שרוב תשמישו לדברים הגדולים מן הרימון, הולכים אחרי רוב תשמישו, והכלל בדברים גדולים שאין הולכים בזה אחר שיעור של רימון. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, שפתחה את הפרק ה-11 במסכת חולין, פרק ששמו ראשית הגז לאל בדף קוף למד ה' עמוד א', וכמה נותנים לו, כמה שיעור הנתינה לכהן, כמה גז, כמה צמר צריך לתת לכהן, ובערת המשנה נותנים לו גז במשקל 5 סלעים כפי שהיה משקלם ביהודה, שהם שווים ל-10 סלעים כפי שהיה משקלם בגליל, שסלעיהם היו שוקלים מחצית מביהודה. ומבארת המשנה שהמשקל הזה של 5 סלעים הוא כשהצמר הנגזז כבר מלובן נקי, ולא צועי ולא מלוכלך שעדיין לא נתלבן כולו, ושיעור זהו כדי שהכהן יוכל לעשות ממנו בגד קטן, ולמידים זאת ממה שנאמר, וראשית גס צונחה תיתן לו, והיינו שצריך שיהיה בו כדי מתנה. מביאה הגמרא ברייתא שמבארת את הדין הזה תנא שנינו בברייתא, לא שילבננו ויתננו לו, אין הכוונה במשנה שישראל צריך ללבן בעצמו את הצמר קודם שנותנו לכהן, אלא שייתן כמות כזו של צמר כדי שילבננו כהן, ולאחר מכן יעמוד על משקלו של 5 סלעים. שהרי לאחר הליבון שמוציא מהצמר את הפסולת שדבקה בו, משקלו מתמעט, וכוונת המשנה שהשיעור של 5 סלעים אינו מן הצמר לפני ליבונו, אלא מן הצמר כשהוא נקי. ואם כן עליו לתת כמות מרובה יותר ממשקל 5 סלעים, כדי שלאחר ליבונו יהיה משקלו 5 סלעים. ועל פירוש זה של רש"י קשה, שמהמשך המשנה כבר מוכח שאין חיוב על הישראל אלא בן בטרם הנתינה, שהרי כתוב שאם לבנו קודם הנתינה לא נפטר בכך מחיוב ראשית הגז, כיוון שאין זה נחשב שינוי. משמע, שאינו חייב ללבן, אז למה הגמרא נצטרכת להביא לזה ברייתא? ובאר התפארת יעקב שבמשנה אפשר לדחות שבאמת הישראל חייב בליבון. וכוונת המשנה רק לומר שאפילו אם לבנו כדי לגוזלו חייב משום שאינו קונה, אלא עם צבעו ומדין שינוי. לכן מביאה פה הגמרא ברייתא, שבה נכתב בפירוש שהישראל לא חייב ללבן. אומרת הגמרא שנינו במשנה שהשיעור 5 סלעים הוא כדי שיספיק לכהן לעשות בגד קטן. ואומרת הגמרא מינה אני מי למיכן למדנו דברים אלו שזהו השיעור של נתינה של ראשית הגז. ואומרת הגמרא אמר רבי יהושע בן לוי דבר זה נלמד ממה דאמר קרא ממה שנאמר בפסוק בספר דברים פרק חי פסוק ה' בטעם הנתינה לכהן. והפסוק הזה נאמר לאחר הפסוק המלמד את חיוב נתינת מעשרות וראשית הגז לכהן, ומוכח שבא ליתן טעם לפסוק שלפניו. אם כן נאמר בפסוק שם, כי בוא בחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת. ויש ללמוד שצריך ליתן לו דבר שהוא ראוי לשירות בבית המקדש. מבררת הגמרא מה הניעו, מה זה הדבר המועט ביותר שאפשר לעשות ממנו בגד שראוי לשירות, ובהמשך תבאר הגמרא למה הלימוד הוא דווקא לדבר המועט ביותר. בוודאי זהו אבנט שהוא הבגד הקטן ביותר שהיה בבגדי הכהונה, ושיערו חכמים שאפשר לעשותו מגז במשקל של 5 סלעים. האבנט היה עשוי מצמר ופשטן, כנאמר ותאבנט שש מושזר ותחילת וארגמן ותולעת שני, ושש הכוונה פשטן ותחילת וארגמן ותולעת שני זה מיני צמר צבועים, וכליים הותרו בבגדי כהונה, ולצמר של האבנט שיערו חכמים שמספיק את השיעור הזה. שואלת הגמרא, היי מה, אולי שייתן שיעור שיהיה בו כדי לעשות ממנו מעיל? שהוא גדול מן האבנט, ומעיל היה אחד מבגדי הכהן הגדול, ו- וכולו היה עשוי מצמר הצבוע בתחילת, כמו שנאמר, ועשית את מעיל היפות כליל תחילת. בשבעה הגמרא, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת. אם באת לחדש שיעור מרובה, אין לך הכרח לכך ששמה אין הפסוק מדבר, אלא על השיעור המועט. אבל אם אתה אומר את השיעור הקטן, כיוון שהוא ראוי לבגד הראוי לשירות, בוודאי שבנתינתו מתקיים הדין שצריך ראוי לעמוד לשרת. שואלת הגמרא, הרי יש בגד קטן מן האבנת, ואם השם הנאמר שיספיק לתת גז בשיעור שיספיק לכיפה של צמר שהיה לכהן הגדול והיא יותר קטנה מן האבנת? דתניא, שנינו בברית, הכיפה של צמר הייתה מונחת בראש הכהן הגדול, ועליה היה הציץ נתון, הציץ שהיה כעין טס של זהב ברוחב שתי אצבעות, שהיה חקוק עליו קודש של השם והיה מונח במצחו של הכהן הגדול. כדי לקיים מה שנאמר בספר שמות פרק כוח פסוק למדווה בניין הציץ, ושמת אותו על פתיל תחילת, והכיפה של צמר הייתה מפתיל תחילת. שואל התורת חיים, הרי שנינו במסכת צבחים בדף יוטט עמוד א' ששערו של הכהן הגדול היה נראה בין הציץ למצנפת, ששם היה מניח תפילין. ואם הכיפה זה כובע שעליו נתון הציץ, נמצא שאין שערו נראה בין ציץ למצנפת, שהרי הכיפה הייתה מפסקת ביניהם. בעוד שמלשון הפסוק שהובא בגמרא, כלל לא משמע שהיה כובע על ראש הכהן. לכן הוא מפרש באופן אחר שהכיפה של צמר זה הפתיל תחילת שמוזכר בפסוק, ואין זה כובע אלא רצועה רחבה כרוחב הציץ, שהיו אורגין מצמר צבוע תחילת, והציץ היה נקוב משני קצותיו, הרצועה הייתה נכנסת מנקב לנקב, היו קושרים אותה מאחור כנגד העורף. מיישבת הגמרא, אמר קרא נאמר בפסוק, שהטעם שצריך לתת לכהנים את מתנות הכהונה, כגון תרומות ומעשרות ראשית הגז וזרוע לחיים וקיבה, כי בוב אחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם השם הוא ובניו. יש לדרוש שמתנות הכהונה צריכים להיות דבר השווה לארון ולבניו, שגם הארון שהיה כהן גדול, וגם בניו שאינם כהנים גדולים יוכלו להשתמש בו. ואילו גז בשיעור שמספיק רק לכיפה של צמר, אין זה נחשב ששווה לארון ולבניו. כיוון שרק לכהן הגדול הייתה כיפה של צמר, ולכך יש ליתן גז בשיעור שיספיק להבנת, שהיה גם לכהן אדיוט. ולפי זה מיושבת בעוד אופן גם שאלת הגמרא, שמה צריך גז בשיעור שיספיק למעיל? שהרי רק לכהן הגדול היה מעיל, וצריך דבר השווה בארון ובניו. כך אומר לב אריה. שואלת הגמרא, אבנת נמי לא שווה לארון ולבניו? והגמרא מיד מבארת את השאלה. אני חלמנדה אמר, מובן הדבר לפי מי שסובר במסכת יום הדף י' ב' עמוד ב' שאבנתו של כהן גדול שהיה חוגרו ביום הכיפורים. והיה עשוי מפשטן בלבד כנאמר, ובאבנת בד יחגור. לא זהו אבנתו של כהן אדיוט, כיוון ששל אדיוט היה עשוי מכיליים של צמר ופשטים. שפיר מובן, כיוון שאבניתו של כהן גדול שהיה משתמש כל השנה היה כשל אדיוט, ובזה שווין אהרון ובניו. אלא למנדה אמר, לפי מי שסובר שאבנתו של כהן גדול של יום הכיפורים שהיה מפשטן בלבד, זהו גם אבנתו של כהן אדיוט שהיה חוגר במשך כל ימי השנה, ורק לכהן הגדול היה בשאר ימי השנה אבנת של צמר ופשטן יחד. מה יקה למימר? איך נבהר זאת? והרי האבנת שהיה בו צמר ובו נמדד שיעור ראשית הגז היה רק לכהן הגדול, ואמרנו שצריך להביא שיעור של דבר שהוא שווה בארון ובניו. מיישבת הגמרא, סוף סוף שם אבנת בעולם. כיוון שגם כהן אדיוט חוגר בגד שנקרא אבנת, אפשר להביא צמר בשיעור שמספיק לאבנת. ואף שיהיה זה אבנת שראוי רק לכהן גדול. אבל מכל מקום, כיוון ששניהם חוגרים אבנת, נחשב לדבר ששווה בשניהם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, לא הספיק לתנו לכהן את ראשית הגז עד שצבעו פטור. זאת כיוון שעשה בהם שינוי כנעם ואבי כמזיק מתנות כהונה שפטור, כאמור לאל בדף קוף למד ה' עמוד א'. והתוסות ראש כותב שמדובר דווקא כשנתכוון לגוזלם, אבל אם צבעם בשוגג ולא נתכוון לקנותם בשינוי הזה, אינו גזלן ואף מזיק לא נחשב, שהרי איש ביחם בכך. ויהיה הגמרא מחלוקת בעניין ראשית הגז. איתמר נאמר בבית המדרש, מי שגזז את צונו ומחר ראשונה, דהיינו שכל פעם לאחר שגזז רחל אחת היה מוכרה ומשאיר את הגז לעצמו, וכך עשה חמש פעמים, ונמצא שיש בידיו חמש גיזות מחמש רחילות כפי השיעור המחייב בראשית הגז, כמו שהתבהר במשנה לאל בדף קוף למד ה' עמוד א' לדעת בית הלל, אלא שהרחילות עצמם כבר אינם בידיו. נחלקו האמוראים בדבר. רב חיסדא אמר חייב, רבי נתן בראשה היה אמר פטור. מבארת הגמרא את טעמי המחלוקת. רב חיסדא אמר חייב, טעמו הוא דהה שהרי גזז חמש רחילות כפי השיעור המבואר במשנה, ובשעת הגזיזה היו שלו, ונתחייב במצווה. רבי נתן בראשה היה אמר פטור, טעמו הוא משום דבעידנה דקמל השיעורה בעינן צונחה, שבזמן שבו גזז את החמישית שזו שעת החיוב, כיוון שאז הושלם השיעור, צריך שיהיה הצון שייך לגוזז, כלשון הפסוק, וראשית גז צונחה תיתן לו. ולקה, וזה אינו כאן. ואף לרב חיסדא צריך שהצון יהיה שלו, אלא שלדעתו אין צריך שיהיה דווקא בזמן שבו יש בידיו את כל השיעור, אלא מספיק שבשעת הגיזה היה שלו. ובביור מחלוקתם כותב הרן, שרב חיסדא סבר שמצוות ראשית הגז מתחילה מיד כשהתחיל לגזוז, ויש לפניו חמש רחילות, כמו שלומדים מהפסוק, עשויות שמעשות את בעליהן למצווה. ואף שאם לבסוף לא גזז חמש אינו חייב, מכל מקום אם גזז חמש, אלא שבאמצע מחר את הצון או את הגיזים לשיטת הרמב״ם, ובסוף הגיזה כבר אין חמש צון שאין שלו, כיוון שהמצווה התחילה, שוב אינה פוקעת. ואילו רב נתן בראשה היה סבר שהחיוב בראשית הגז לא חל עד שיגזוז חמש צון, ולכן אם מחר את הגיזה הראשונה קודם שגזז חמש, פתור משום שנמצא שמעולם לא חלה עליו מצוות ראשית הגז. מקשה הגמרא ממשנתנו על רבי נתן בראשה, יתנן שנינו במשנתנו לאל בדף קופלמד ה' עמוד א', ישראל הלוקח, ישראל הקונה גז צונו של עובד כוכבים בעודו מחובר לבהמה קודם הגיזה והוא גזזם, פתור מראשית הגז, משום שכיוון שקנה רק את הגיזים ולא את גוף הצון, אין זה נקרא צונך. משמע שזה בלבד טעם הפטור. אבל אם קנה את גוף צונו של העובד כוכבים רק כדי לגזוז ולאחר מכן חוזרים לרשות העובד כוכבים, חייב הישראל בראשית הגז לפי שבשעה שגזזם הם היו צונו. וקשה, המאי, למה חייב בראשית הגז? הרי כל אחד ואחד, כל אחד ואחד מן הצון בתר גיזה נפקה להם מרשות ההיא לאחר הגיזה, יצא מרשותו של הישראל וחוזר לרשות העובד כוכבים, שהרי לא כנעם אלא לשעת הגיזה, ונמצא שלעולם לא היו בידיו גיזות של חמש צון ששייכים לו, שהרי בשעה שהתאספו בידיו חמש גיזות שזו שעת החיוב, לא היה הצון שלו. וקשה לשיטת רבי נתן בראשיה שאמר, בעידנה דקמל השיעורה בעינן צונך, שבזמן שבו גזז את החמישית שזו שעת החיוב, כיוון שאז הוא שלם השיעור, צריך שיהיה הצון שייך לגוזז. מתרץ את הגמרא, תרגם הרב חיסדא, העמיד וביאר רב חיסדא את משנתנו אליבא דרבי נתן בראשיה לשיטת רבי נתן בראשיה, שהמשנה אינה מדברת בכל אופן, אלא כגון שיקנן לו העובד כוכבים לישראל כל 30 יום, כלומר שאף בשעת הגיזה של הצון החמישית, עדיין כל החמש היו של היהודי. ואין צורך דווקא 30 יום, אומר רש"י, אלא העיקר שיש שלו עד סוף כל הגזיזה. שנינו במשנה, ישראל הלוקח גז צונו של חברו, שקנה רק את הגיזה כשידיים מחוברת, הדינו, שאם שיער המוכר לעצמו חלק מהגיזה, הוא מפריש גם על חלקו של הלוקח. אם לא שיער לעצמו כלום, הלוקח מפריש מחלקו. מברר את הגמרא מי הוא התנא שסובר את הדין הזה. שואל את הגמרא מן תנא דאיכא דאיכא שיעור אגבי מוכר, בתר מוכר אזלינן. מי הוא התנא שסובר שאיכן שהמוכר שיער לעצמו חלק מן הגיזה הולכים אחריו, והיינו שהוא המוכר צריך להפריש על הכל. מברר את הגמרא אמר רב חיסדא, רב יהודה היא, התנא של המשנה זה רב יהודה, דתנן שנינו במשנה במסכת פאה פרק ג' משנה ה'. המוכר כלכי אילן בתוך שדהו, שדה תבואה שגדלו בה כמה אילנות, ומחרן בא לשדה עם פירותיהם בלא הקרקע. ורשי אומר שהלשון כלחי, שבכל מקום אינו אמור באילנות אלא בירקות, זה משום שאין זו שדה אילנות, אלא שדה תבואה שגדלו בה כמה אילנות מעצמם. ונקראים כך לפי שאינם אילנות גמורים, אלא שורשים קטנים שהלוקח יעקרם, ואיתה אותם בשדהו, ולכך לא נמכרו עם הקרקע שלהם, וכיוון שאינם אילנות גמורים, אין בהם את הדין המבואר במשנה במסכת בבא בתרא דף פ"ה עמוד א', שהקונה שלושה אילנות, הקרקע שביניהם נקנית לו ממילא. אם כן אומר רב חיסדא מאיכן ההוכחה שרב יהודה הוא התנא של משנתנו, כי שנינו במשנה במסכת פ"ה, המוכר כלכי אילן בתוך שדהו, שדה תבואה שגדלו בה כמה אילנות, ומחרן בעל השדה עם פירותיהם בלא הקרקע, הדין הוא שהלוקח נותן פאה לכל אחד ואחד מהאילנות. דין פאה, פעמים שהוא נוהג גם באילנות, כנאמר, לעניין עץ זית, בספר דברים פרק חב דלת פסוק חף, כי תחבוט זיתך, לא תפאר אחריך, כלומר שצריך לשייר פאה, ומזה למידים לעוד אילנות. ואם השדה והאילנות שייכים לאותו אדם, היה מועיל להפריש פאה אחת לכולם, ורק מפני שיש בין האילנות שדה של אדם אחר, צריך להפריש פאה מכל אילן ואילן. ולמרות שנחל ודרך הרבים אינם נחשבים הפסק לעניין פאה באילן, כמו שהתבהר במסכת פאה, מכל מקום כאן, כיוון שיש בינתיים חיוב פאה של אדם אחר, נחשב הפסק. אז הלוקח נותן פאה לכל אחד ואחד מהאילנות. אמר רב יהודה, אם מתי הדין כך, בזמן שלא שיער, לא ישאיר בעל השדה שום אילן לעצמו. אבל אם שיער בעל השדה אילן אחד לעצמו, הוא נותן פאה מחלקו על הכל. ורשי אומר שהוא נותן מחלקו בזרעים ופותר בזה גם את האילנות שלו ושל הלוקח. ואם כן, שרב יהודה שאמר שלעניין פאה, כששייר המוכר לעצמו חייב לתת פאה משלו, גם עבור חלק הלוקח, משום שהחיוב נשאר עליו, אז במשנתנו מצינו לעניין ראשית הגס שאם המוכר שייר לעצמו חלק מן הגיזה ומפריש מחלקו על הכל. אם כן, רב יהודה הוא התנה ששנה את משנתנו. רב חיסדה גם סבר שהטעם בראשית הגז שכשלא שייר המוכר חייב הלוקח על חלקו אף שהצון אינו שלו, זה כדברי רבה לקמן, שהמוכר אומר ללוקח שאת החלק שצריך לתת לכהן כלל לא מכר לו. וכוונתו הייתה שהלוקח ייתן אותם לכהן בשליחותו, וכל המחירה לא הייתה אלא לשאר. לפי זה נמצא של רב חיסדה אין דין ראשית הגז דומה לגמרי לפאה, כיוון שבפאה, כשלא שייר המוכר לעצמו הלוקח חייב מדאורייתא. ובראשית הגז אין הלוקח חייב, כיוון שהצון אינו שלו וכל חיובו הוא לתת את הגיזה בשליחות המוכר. אבל עניין מה שרבא אמר שאם המוכר שייר הוא חייב על הכל, משום שהלוקח אומר לו שכל חלק המתנות נשארו אצלו, בזה רב חיסדה לא סבר כמותו, ולכן העמיד כרב יהודה שסובר שכששייר המוכר לעצמו החיוב מוטל עליו מעצם הדין. ודין זה שייך בפאה כמו בראשית הגז, כך מסביר תוספות הראש. אבל רבא דוחה את דברי רב חיסדה, אמר לרבא לרב חיסדה, ואמר הוא דאמר, הרי הרב עצמו אמר, דהיינו רב חיסדה עצמו אמר על הדין שאמר רב יהודה ש מוכר ששיער חייב להפריש פאה מחלקו על של הלוקח, והוא שהתחיל בעל השדה לקצור. כלומר, שכל דינו של רב יהודה נאמר רק שבעל השדה התחיל לקצור קודם שמחר. התחיל לקצור את השיבולים, ובכך התחייב בפאה על כל השדה, כולל גם על האילנות, שהרי חיוב פאה חל בתחילת הקצירה כמבואר לקמן, ואינו נפטר מהחיוב במה שמחר. ואין להוכיח מפאה שגם לעניין ראשית הגז אמר רב יהודה שהמוכר צריך להפריש מחלקו על הכל, לפי שבראשית הגז מדובר שמחר קודם שהתחיל לגזוז, ועדיין לא התחייב המוכר בראשית הגז. וממשיך רבה את דבריו. וכי תאי מהחנה, אם תרצה לומר שגם כאן במשנתנו לעניין ראשית הגז ששנינו שהמוכר מפריש מחלקו גם על השל הלוקח, אז מדובר באופן והוא שהתחיל לגזוז, והתחייב בראשית הגז על הכל ולכך מפריש מחלקו על חלק הלוקח, אי אפשר לומר כך. כיוון שבשלמה אתם דווקא במשנה שם לעניין פאה, הדברים מובנים שכשהתחיל לקצור, כשהכל היה ברשותו, אז התחייב להפריש פאה גם עבור חלקו של הלוקח, כי הרי ובקוצריכם את קציר ארציכם כתיב, כך נאמר בפסוק בעניין פאה. ומפורש, מעידנה דאתחיל לקצור מחייב בחול השדה. מהזמן שמתחיל לקצור מתחייב בפאה על כל השדה. דהיינו שחיוב הפאה זה כשמתחיל ובקוצריכם. ולכך, לאחר שכבר נתחייב, לא נפטר מהחיוב במה שמחר חלק מן השדה. אלא אחה, אבל כאן לעניין ראשית הגז, מעידנה דאתחיל למייגז לא מחייב בכול עדרי. בשעה שמתחיל לגזוז את צונו, עדיין אינו מחויב בראשית הגז על כל הצון. אלא רק לאחר שגזז, משום שלשון הפסוק לעניין ראשית הגז אינו בגוזזכם, שאז היה משמע שהחיוב משעת הגזיזה, אלא בפסוק נאמר גז צונחה, שמשמע שהחיוב רק לאחר שכבר נקרא גז, דהיינו שנסתיימה גזיזתו. וכיוון שמחר את הגז בעודו מחובר והלוקח הוא שגזז, בזה לא יאמר רב יהודה שהמוכר יצטרך להפריש מחלקו על זה של הלוקח. אם כן חוזרת השאלה, מי הוא התנה של משנתנו שמחייב את המוכר להפריש ראשית הגז גם עבור הלוקח? ולמרות שלאל הסביר הרן של רב חיסדה חיוב ראשית הגז מתחיל מיד בתחילת הגזיזה, מסביר הלב אריש אפילו לדעת רב חיסדה שמצוות ראשית הגז חל בתחילת הגזיזה, עדיין אין זה דומה לפאה, משום שבפאה משעה שהתחיל לקצור חייב בכל השדה, ולכך אם מחר ושיער נשאר עליו החיוב שחל בתחילתו, אבל בראשית הגז שהחיוב חל רק על חמש צון, אם כן כל חמש צון שיש למוכר נחשבים בפני עצמם, וכשמתחיל לגוזזם כבר מתחייב בכולם, כלומר בכל החמש, אבל אין נחשב שמתחייב על כל צונו. ולכן גם כשהתחיל המוכר לגזוז, כל חיובו הוא רק על חמש צון הראשונים שיגזוז. וכשלאחר מכן מחרם, פקע ממנו החיוב רק על החמש הללו, ואינו דומה לפאה שמתחילת הקצירה, מתחייב בכל השדה. בוודאי שמדובר שמחר ללוקח חמש צון, כיוון שבפחות מכך אין הלוקח חייב בהפרשה, אפילו אם לא שיער המוכר, משום שאין לו חמש צון, שהוא השיעור להתחייב בראשית הגז. מכוח הקושייה הזו מפרש רבה באופן אחר מיהו התנה של משנתנו. אלא אמר רבה, "הי תנה ודתנן." התנה של משנתנו, התנה של המשנה ששנינו לאל בדף קוף למד בית עמוד א'. נאמר שם, אמר לו הקונה למוכר, מכור לי בני מאה של פרה זו. הקונה הצביע על פרה אחת ואמר למוכר, מכור לי את בני מאה של זו. והיה בהן במעיים אחת מן המתנות שצריך ליתן לכהן, והיינו הקיבה שהיא נמצאת במעיים. ולמדנו שמי ששוחט בהמה צריך ליתן לכהן את הזרוע לחיים והקיבה. כאמור לאל בפרק הזרוע והלחיים. הדין הוא שהלוקח נותנן לכהן ואין המוכר מנקה לו מן הדמים ששילם בעבור כל המעיים את מה שכנגד הקיבה. זאת משום שהדבר ידוע שצריך לתת את הקיבה שנמצאת במעיים לכהן, ופשוט שהמחירה הייתה על דעת כן. אבל אם לקח ממנו במשקל, אם הלוקח שילם למוכר לפי המשקל, הדין שהלוקח נותנן לכהן, ומנקה לו המוכר ללוקח מן הדמים ששילם כפי המשקל שנתן מחלקו לכהן, משום שבזה ששילם לפי משקל נחשב ששילם על כל דבר בפני עצמו, והמחירה כוללת גם את הקיבה, וברגע שנותנים את הקיבה לכהן, אז הקונה לא צריך לשלם למוכר את דמי הקיבה. עכשיו מבאר רבה את ההוכחה שהתנה של המשנה לעניין מוכר מעי פרה הוא גם התנה של משנתנו, שממה שהתבאר ברישה של המשנה לאל בדף קוף למדבט עמוד א', שהמוכר לא מנקל הלוקח מהדמים כנגד שווי הקיבה שנתן לכהן, על מה מוכח? מתנות דה כהן לא מזבין איניש, שלעולם חלק המתנות של הכהן, אף שהלוקח קיבלה מהמוכר, יחד עם כל מה שקנה, הם אינם כלולים במחירה, והמחיר שהלוקח שילם הוא רק על השאר. החנמי גם כאן לעניין ראשית הגז, מתנות דה כהן לא מזבין איניש, אדם לא מוכר את החלק שצריך לתת לכהן. כיוון שאם ימכור את הגיזים קודם שמתחייב במצווה, דהיינו קודם שמתחיל לגזוז, ייפטר מלתת לכהן את ראשית הגז. שהרי בשעה שנגזז אין הצון והגז של אותו אדם, והחיוב נאמר רק על גז צונך, כלשון הפסוק. וכיוון שאדם לא רשאי להפקיע את עצמו מן החיוב, לכך לא מוכר את חלק הכהן ולא נפטר מן החיוב, כמו שיבואר בגמרא. אילכך אומר אבא, לכן, אם שיעיר המוכר לעצמו חלק מן הגיזים, המוכר חייב לתת את ראשית הגז מחלקו על הכל, משום דאמר לי, לוקח למוכר, אומר הקונה למוכר, מתנה דכהן גבחי. כל מה שצריך לתת לכהן עבור כל הגיזים הוא בחלקך, כמו ששנינו שלא מוכר את המתנות של הכהן כדי לא להוציא את עצמו מן החיוב. אבל אם לא שיעיר המוכר לעצמו חלק מן הגיזים, הדינו שהלוקח חייב לתת לכהן מחלקו, משום דאמר לי המוכר ללוקח, מתנה דה כהן לא זבני לך, את החלק שצריך לתת לכהן כלל לא מכרתי לך, כמו ששנינו שאדם לא מוכר את מה שצריך לתת לכהן, ומה ששילמת היה רק עבור השאר, ועליך להפריש ראשית הגז מחלקך לכהן, ואיני מנקה לך עבור זה מן הדמים. כלומר, אף שלמעשה כל הגיזים מברשות הלוקח, טענת המוכר היא שאת החלק שצריך לתת לכהן מתוך הגיזים כלל לא מחר, והם אצל הלוקח כפיקדון, ועליו לתנו לכהן בשליחות המוכר כדי שקיים את חיובו. אם כן, אין הפירוש שיש על הלוקח חיוב ראשית הגז, כיוון שהצון לא שלו ואין זה גז צונך, אלא שראשית הגז של המוכר נמצא ברשותו, וכיוון שהדבר ברור שעל דעת כן הייתה המחירה, אין צריך לנקות ללוקח מן הדמים שכנגד מה שייתן לכהן, כיוון שמלכתחילה, כל מה ששילם לא היה אלא עבור השאר. אדרן על אחרישית הגז, אדרן על אחרישית הגז, אדרן על אחרישית הגז, בלי נדר, סיימנו בסייעת הדשמיה גדולה. את הפרק ה-11 במסכת חולין, פרק ששמו ראשית הגז, פרק שמסתיים בדף קוף למת ח' עמוד ב' בשורה החמישית, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק החותם את מסכת חולין, הפרק ה-12, פרק ששמו שילוח הכן. נאמר בתורה בספר דברים פרק חב ב' פסוקים ו' וז', כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך למען ייטב לך, וארכת הימים. טעם המצווה הזו מבואר בדברי הרמב״ם במורה נבוכים, חלק ג' פרק ממחת, שהוא משום צער בעלי חיים, והוא מבאר, שבעניין זה אין הפרש בין צער האדם וצער שער בעלי חיים, כי אהבת האם ורחמיה על הולד אינו נמשך אחר השכל, ורק אחר פועל הכוח המדמה הנמצא ברוב בעלי חיים כמו שנמצא באדם. כי הביצים אשר שכבה האם עליהם והאפרוחים הצריכים לאימם על הרוב אינם ראויים לאכילה. וכשישלח את האם ותלך לה לא תצטער בראות לקיחת הבנים, ועל הרוב יהיה סיבה להניח הכל. כי מה שהיה לוקח ברוב הפעמים אינו ראוי לאכילה. והרמב״ם מיישב את מה שאמרה המשנה במסכת ברכות, בדף למד ג' עמוד ב', שמשתקים את האומר, על כאן ציפור יגיעו רחמך, ומביא זאת הרמב״ן בספר דברים פרק חב ב' פסוק ו'. ובספר החינוך במצווה, תף קוף ממהי ששורש המצווה היא, שנשיב אליבנו את השגחת השם על כל מיני בעלי החיים, שלא יכלה מינם, ולכן ציווה שלא ניקח את האם עם הבנים, אלא נשלח את האם. וללמד מכך שכל שכן שהשם משגיח על בני האדם וקיומם. נאמרו בפרשה הזו שתי מצוות. מצווה ראשונה, מצוות לא תעשה שלא ליטול את האם על הבנים. מצווה שנייה, מצוות עשה, לשלח את האם. בפרק החותם את מסכת חולין, פרק ה-12, פרק ששמו שילוח הכן, יבוארו פרטי המצוות הללו ובאילו אופנים הן נוהגות. והפוסקים העריכו לדון האם מצוות שילוח הכן מוטלת על כל אדם הרואה כאן בדרך, אף אם אינו רוצה כלל ליטול את הבנים, או שהמצווה היא רק על אדם הרוצה ליטול את הבנים, שלא יתלם בעוד ההם שם. ולכן ישלח תחילה את ההם, ואחר כך ייטול את הבנים. המשנה הראשונה הפותחת את הפרק, מבארת איכן ומתי נוהגת מצווה זו. אומרת המשנה בדף קוף למד ח' עמוד ב', תחילת הפרק השני מסר הפרק החותמת מסכת חולין, שילוח הכן נוהג, בין בארץ ובין בחוץ לארץ בפני הבית, בזמן שבית המקדש קיים, ושלא בפני הבית. ונוהג באופות של חולין, אבל לא במוקדשים, באופות של הקדש. והגמרא תבאר כיצד ייתכן הדבר הזה שתהיה אפשרות של שילוח הכן באוף של הקדש שהוא צריכה המשנה להשמיענו שאין המצווה הזו נוהגת בו. עכשיו מביאה המשנה כמה חומרות שיש בכיסוי אדם יותר מבשילוח הכן. אומרת המשנה חומר, יש חומרות במצוות כיסוי אדם יותר מבמצוות שילוח הכן. שמצוות כיסוי אדם שצוותה התורה לחסות את דמו של בעל החיים שנשחט נוהג בין בחיה ובין באוף. שנאמר, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצאו צייד חיה או אוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסאו באפר. וכן נוהג בין במזומן ובין בשאין מזומן. ואילו שילוח הכן אינו נוהג אלא באוף ולא בשאר בעלי חיים ואינו נוהג אלא בשאינו מזומן. שנאמר בפרשת שילוח הכן כי יקרא כאן ציפור לפניך דרך מקרה ולא במזומן. שואל התפארת יעקב, מה עניין שילוח הכן אצל כיסוי אדם? הרי הן שתי מצוות שונות שאין כל שייכות ביניהם ולא שייך לומר שיש חילוקי דינים ביניהם. שבזו יש חומרה שאין בזו, וזה לא דומה למה שאמרה הגמרא לאל בדף קוף למד ג' עמוד ב' שיש חומר בזרוע לחיים וקיבה יותר מראשית הגז, כיוון ששם שניהם מתנות כהונה ושייך לדון שיש באחד מהם חומרות שאין בחברו, אבל מה שאין כן כאן, הוא מתארץ שבאמת נקטה זאת המשנה רק לגבי עניין זה של מזומן ושל חיה ואוף, משום שהיה מקום לומר שכיסוי אדם נוהג רק בשאינו מזומן, כיוון שנאמר אשר יצאו צייד חיה או אוף. ולכן הקטע זאת המשנה כחומר שיש בשילוח הכן יותר מכיסוי אדם. שאף שבשניהם ניתן ללמוד מלשון הפסוק שאינו נוהג במזומן, מכל מקום לא אמרו כן אלא בשילוח הכן ולא בכיסוי אדם. וכן בשילוח הכן היה מקום לומר שנוהג גם בחיה, אם ימצא כך, מה שנקטה התורה לשון כאן ציפור, ומשום שבדרך כלל מצוי הדבר באופות, ולכן הקטע זאת המשנה כחומר שיש בשילוח הכן יותר מבכיסוי אדם. ומיישב בזה, גם מדוע לא הביאה המשנה חומרות נוספות שיש בזה ואין בזה, והיינו כמו שהתבאר, כי אין כוונת המשנה למנות אלא חומרות בדברים שהיה מקום לומר שינהגו בשניהם. עכשיו מברר את המשנה איזו אוף שאינו מזומן שיש בו מצוות שילוח הכן. מברר את המשנה כגון אבזין ותרנגולים שברחו מהבית וכיננו בנו כן בפרדס שאינו מקום מזומן, אלא הם יכולים להסתלק משם מתי שירצו ואינם עתידים לחזור לבית. ובזה נעשו כיונים מדבריות. אבל אם כיננו בבית שהוא מקום מזומן וכן יוני ארדיסאות שדרכם לחיות עם בני אדם, והגמרא לקמן בדף קוף למתת עמוד ב' תבאר מה טיבן של היונים הללו ומדוע הם מכונות יוני ארדיסאות, פטור האדם משילוח האם קודם נטילת הביצים. ולקמן בדף קוף למתת עמוד ב' תבאר הגמרא את הדין במקרה הפוך שיונים של הפקר כיננו בתוך הבית. מביאה המשנה אופנים נוספים של פטור משילוח. המוצא כן של אוף תמה פטור מלשלח את האם, ואופן נוסף המוצא אוף תמה שרובץ על ביצי אוף טהור, וכן המוצא אוף טהור שרובץ על ביצי אוף תמה פטור מלשלח עד שיהיו גם האוף וגם בביצים טהורים. מסיים את המשנה בדין נוסף, אוף ששמו קורא והוא אוף טהור, שדרכו לרבוץ על ביצים של אופות אחרים, אם מוצא האדם את הזכר של אותו המין רובץ על הביצים, אביליעזר מחייב בשילוח וחכמים פותרים. ובגמרא לקמן בדף קוף מם עמוד ב' מבואר שנחלקו רק בזכר, ואילו בקורא נקבה מודים חכמים שיש חיוב שילוח. ראי המשנה שלנו הפותחת את הפרק החותמת מסכת חולין, הפרק ה-12, פרק ששמו שילוח הכן, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שילוח הכן נוהג בארץ ובחוץ על הארץ בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשין. כי אין זה שנינו לגבי מצוות כיסוי אדם לאל בדף פי ג' עמוד ב', איסור אותו ואת בנו לאל בדף עין ח' עמוד א', איסור אכילת גיד הנשה לאל בדף פי ט' עמוד ב', מצוות נתינת זרוע לחיים וקיבה לכהנים לאל בדף קוף למד עמוד א', ומצוות נתינת ראשית הגז לכהנים לאל בדף קוף למד ה' עמוד א'. ומבאר את הגמרא את דברי האמוראים בעניין הלשונות הללו. רבי אבין ורבי מיישה אמרו שני דברים בעניין הזה, והן ביניהם מחלוקת, אלא כל אחד פירש חלק אחר במשנה, והגמרא מנסה להביא כל דבר בשם אומרו. כאמור לאל בדף קוף דלת עמוד ב', כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. אומרת הגמרא, אחד אמר, אחד מהם אמר, כל אחד אתנן, כל מקום ששנינו במשניות הללו לשון, בארץ ובחוץ לארץ, נשנתה לשון זו שלא לצורך, שהרי מצוות אלו אינן מצוות השייכות לקרקע שמחמת כן אפשר לומר שלא יהיו נוהגות בחוץ לארץ, אלא אלו מצוות המוטלות על האדם עצמו ופשוט שהן נוהגות בכל מקום. כמו שדרשה הגמרא במסכת קידושין דף למד זין עמוד ב' מפסוקים, שכל המצוות שהן חובת הגוף נוהגות בין בארץ ובין בחוץ לארץ. ואף אותם שכתוב בהם לשון כי תבואו אל הארץ וכדומה. לבד מראשית הגז, שבה הוא צריכה המשנה לומר שהיא נוהגת גם בחוץ לארץ כדי להפוק קי, כדי להוציא ולמעט משיטתו של רבי אילאי. דאמר לאיל בדף קוף למדווה עמוד א', ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ, ולכך ישמיענו התנה שנוהג גם בחוץ לארץ. בליל, בגמרא מבואר שרבי אילאי למד זאת מתרומה, והיינו שגם בראשית הגז וגם בתרומה נאמר לשון נתינה, וכשם שתרומה של פירות נוהגת רק בארץ ישראל, כך ראשית הגז נוהגת רק בארץ ישראל. ואחד אמר, והאמורה השני אמר, כל אחד אתנן, כל מקום ששנינו במשנה לשון, בפני הבית ושלא בפני הבית, שלא לצורך הוא. שהרי מצוות אילו אינן שייכות כלל לבית המקדש שמחמת כן לא יהיו נוהגות בזמן שאין בית המקדש קיים. לבד, חוץ מלגבי איסור אותו ואת בנו שבו הוא צריכה המשנה להשמיענו שנוהג בזמן שאין בית המקדש קיים. ולמה צריך להשמיע לנו סל? כדי דח אמינא היית מעלה בדעתך לומר הועיל ואיסור זה של שחיטת בהמה ובנה באותו יום. בעניין הדי קודשים כתיב, נכתב בתורה בתוך ענייני הקורבנות, כנאמר בספר ויקרא, פרק חב ב' פסוק זך וכוח, שור או כסף עוז כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו, מיום השמיני ועלה יירצה לקורבן ישל השם, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אז היינו סבורים לומר שרק בזמן דעיק הקודשים, רק בזמן שיש הקרבת קודשים, והיינו בזמן בית המקדש ננהוג, ינהג האיסור הזה של שחיטת בהמה ובנה ביום אחד, ואילו בזמן דלק הקודשים, שאין הקרבת קודשים, והיינו בזמן שאין בית המקדש קיים, לא ננהוג, לא ינהג האיסור הזה. כמה שמלן, לכך משמיענו התנה, שאיסור זה נוהג תמיד, והיינו כמבואר ליל בדף ה-ח עמוד א', שכיוון שפתח הפסוק בלשון ושור עושה, הוסיף בזה את החולין על עניין הקודשים שעסק בו. ממשיכה הגמרא לבאר את הצורך בדברים אחרים שנאמרו בפרקים אלו. ותרוויו אמרי ושניהם רבי אבין ורבי מיישה אמרו דבר נוסף, כל אחד אתנן כל מקום ששנינו במשניות הללו לשון ונועק בחולין ובמוקדשים, נשנתה לשון זו לצורך. וגם בדין של אותו ואת בנו צריכה המשנה להשמיענו שדין זה נועק בחולין, כיוון שהתורה כתבה את הדין הזה בתוך פרשת קודשים, והיה מקום לומר שהוא נועק רק במוקדשים. לבד, חוץ מלגבי גיד הנשה שבו נשנה הדבר הזה שלא לצורך. מדוע? שהרי פשיט הדבר פשוט הוא שינהג איסורו גם במוקדשים. וכי היינו סבורים לומר שמשום דאיקדש שהוקדש פקע לאיסור גיד הנשה, מנה התבטל ממנו איסור אכילת גיד הנשה? תמאה הגמרא, כיצד ניתן לומר שאין כל חידוש בדברי המשנה אומרת שגיד הנשה נוהג במוקדשים? ולאו הוא קימנה בוולדות קודשים? וכי לא עמדנו לאל בדף פייטט עמוד ב' שהמשנה הזו עוסקת בוולדות של בהמות שהוקדשו? כי היה מקום לומר שלא יהיה בהם איסור זה, כיוון שכשהתחיל הוולד להיווצר חלה עליו קדושה, וכשנוצר אצלו גיד הנשה, כבר היה קדוש. כמבואר בגמרא שם שיצירת הבשר בבהמה קודמת ליצירת הגידים, ונמצא שחלה הקדושה לבהמה לפני יצירת הגיד שיש בו איסור גיד הנשה. אז היה מקום לומר שלא יחול איסור גיד הנשה על ולד הבהמה הקדושה, שכבר יש בו איסור אחר, ומחדש את המשנה שאף על פי כן חל עליו איסור זה. ואם כן, מדוע אמרו רבי אבין ורבי מיישה שאין חידוש בדבר הזה? מתרץ את הגמרא, אכן אין חידוש במה שגיד הנשה נוהג במוקדשים. ומה הייתה מה הוקמינה? ומדוע אכן הוצרכו בגמרא לאל להעמיד את המשנה בוולדות קודשים? לאו משום דקשי עלן, האם זה לא בגלל שהיה קשה לנו לא ליטני, שלא היה התנה צריך לשנות את הדבר הזה? ואם כן, לדברי רבי אבין ורבי מיישה, מעיקר הנמי לא תיק שלך, אין קושייה זו קשה כלל, ובאמת אין חידוש בדין הזה של המשנה. ואף שלחאורה הוצרכה המשנה להשמיענו את החידוש הזה שוולדות קודשים חלה עליהם קדושה במעי אימם, ואף על פי כן חל עליהם איסור גיד הנשה, אבל בכל זאת יכלה המשנה להשמיע זאת במקום אחר, שלא בעניין גיד הנשה. ומכל מקום העמדנו כך את המשנה, כדי שיהיה בה קצת חידוש, שאף בוולדות קודשים יש איסור גיד הנשה, אבל לפי האמת, עיקר הדבר נשנה שלא לצורך, אגב, המקומות האחרים. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, מה הייתה מה? אלא איידי דתנה לצורך, תנה נמי שלא לצורך. אלא אגב, כך ששנה התנה דבר זה לגבי אותו ואת בנו לצורך, שהרי יש שם חידוש וכמבואר לעיל, משום כך נקט כן גם במקום שאין בו חידוש. וכמו כן גם בשאר הדברים שאמרו רבי אבין ורבי מיישה, שאין בהם צורך בחלק מהמשניות, ובכל זאת נקט אותם התנה, אגב אותם מקומות שיש בהם צורך. אומרת הגמרא שנינו במשנה שילוח הכן נוהג בחולין אבל לא במוקדשים. מבארת הגמרא את מה ששנינו במשנה שמוקדשים אין מצוות שילוח הכן. שואלת הגמרא, המה היא לא, מדוע אין שילוח הכן נוהג באופות של הקדש כמו באופות של חולין? והרשב"א מקשה, מה הייתה סברת הגמרא לומר שרשאי אדם לשלח את האם כשהיא של הקדש? והרי כיוון שזה ממון של הקדש, אסור לו לשלחו להפקר, שהרי הוא מזיק בכך להקדש. הוא מתרץ שהיינו סבורים לומר שכיוון שאינו יכול לשלח את האם מחמת שהיא של הקדש, משום כך אף אינו רשאי לקחת את הבנים. לכן הוא צריכה הגמרא לדרוש מפסוק שאין כלל מצוות שילוח הקן באופות שאי אפשר לשלחם, ורשאי לקחת את הבנים על האם. אם כן, שואלת הגמרא מדוע אין שילוח הכן נוהג בעופות של הקדש כמו בעופות של חולין, משיבה הגמרא דאמר קרא. כיוון שנאמר בפסוק בספר דברים פרק חב ב' פסוק ז', שלח תשלח את האם, הרי שמצווה זו נאמרה במי שאתה מצווה לשלחו, כלומר במי שאתה מצווה ויכול לשלחו למקום הפקר שהוא ניצל בו מיד בני אדם. יצא זה, יצא אוף של מוקדשים, שהיא אתה מצווה לשלחו למקום הפקר, אלא אתה מצווה להביאו לידי גזבר כדי שלא יבואו לידי תקלה של מעילה בהקדש על ידי השליחה הזו. כך מפרשים התוספות בדיבור המתחיל יצא זה בשמו של רשי, רשי שאינו לפנינו. וזה כעין המבואר בגמרא לקמן בדף קופמם עמוד א' לגבי ציפורי מצורע. ואילו תוספות מבארים שמפשוטו של מקרא משמע שהמצווה נוהגת רק באוף שיכול אדם לשלחו, ואוף של הקדש לא ניתן לשלחו כיוון שיש מצווה להביאו לידי הגזבר. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קוף למד ח' עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, מה כוונת המשנה מלובן ולא צוי? שאלה שנייה, מה דרש רבי יהושע בן לוי מהמילים לעמוד לשרת? שאלה שלישית, היו לו הי רחילות וכל אחת כשגזזה מחרה, האם חייב בראשית הגז? שאלה רביעית, איזה חומרה יש בכיסוי אדם יותר משילוח הכן? שאלה חמישית, לגבי אילו דברים חולק רבי אלי וסובר שנוהגים רק בארץ? והשאלה האחרונה, מה הטעם שאין מצוות שילוח הכן נוהגת במוקדשין? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, ט' בניסן תשע"ט, סיימנו ללמוד כאמור בסייעתא דשמיא גדולה דף קוף למד ח' במסכת חולין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, י' בניסן תשע"ט, ונלמד דף קוף למד ט' במסכת חולין. מרחק 4 ימים ו4 דפים מסיום מסכת חולין כולה על קוף מבית דפיה. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה? חילכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.